רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף הברקות, מומחים בניקיון.
אם תביטו לימינכם, תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר, שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקמפה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין ודרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים היום את שלומי בן חמו. מה העניינים, שלומי? רגע, לא שומעים אותך, עכשיו אתה תגיד מעולה.
הכל מעולה, מה נשמע?
אני אגיד אחרי החגים שמח.
אתה תגיד אחרי החגים שמח, למה זה לא? עכשיו שלומי?
כן, מה נשמע?
עכשיו.
אצלי הכל מעולה, מה נשמע?
לא שומעים אותך, רגע, בוא... קח מיקרופון אחר בבקשה.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו מצוין, כן,
נפלא.
כן.
אז אצלי הכל מעולה, מה נשמע?
מצוין, מצוין, ואנחנו, כמו תמיד, אנחנו מתחילים...
עם החבר הטלפוני.
עם החבר הטלפוני הקבוע שלנו, משה ריקובר. מה נהנים ריקו?
וואלה, בסדר, מצוין, מצוין, מה איתכם? תגידו, גם המיקרופונים אצלכם
המחלום
עשות בחג נראה,
אה? כל תקוע.
הכל תקוע, אותי שומעים טוב?
שומעים מצוין.
כן, כן.
אתם מכירים את הבדיחה על המצע, נכון? איזה עיוור תופס מצע, סליחה, לא זה, אבל עיוור תופס מצע ומתחיל למשש אותה ואומר, וואלה, איזה סיפור מצחיק זה. מכירים את זה?
שמענו את זה. סבא שלי סיפר אותו על דעתי.
ריקו, אתה מדרדר.
אני מדרדר, אה? כן. קודם כל, אני חושב שאנחנו, כמו בכל חג, או כמו בכל דבר ביהדות, אני חושב שגם החג הזה קשור מאוד לנדלן, כי האינסטלטורים עובדים מאוד חזק אחרי החג הזה. מה שומכם?
אנחנו בסדר גמור.
כן?
פעם אחרונה ששוחחנו, היו לך הבטחות לגבי שר שיקון חדש? אני מבין שאתה עדיין אינך איש בשורות.
לא, אני איני איש בשורות, וגם אם אתה זוכר בתוכנית לפני החג, אני הודיתי בטעות כנראה, ואמרתי שאני אוכל את הכובע, ואני מחפש עדיין כובע טעים, ואני מבטיח שאני אוכל אותו אחרי שהוא יתמנה עוד פעם. וכנראה שזה הכיוון, שהוא יתמנה עוד פעם. למרות שאי אפשר לדעת עדיין כלום, אבל כנראה זה הכיוון. אולי יהיה שר שיקון חדש, לא אולי, יהיה שר שיקון חדש, שכנראה יהיה מאוד חזק, ויכול שהוא ימשוך אליו את המשרדים הרלוונטיים, שאולי זה קצת ישנה משהו, וטיפה יפחית מהכוח של כחלון ומהדברים שהוא רוצה לעשות. בוא נראה.
בוא נחכה ונראה, כמו שאומרים.
כן.
ריקו, בפינתנו היום אנחנו משוחחים?
בפינתנו היום אני רוצה לדבר על משהו שמבחינתי הוא מאוד עצוב. 4 שנים האחרונות שפגעו כל כך קשה בענף הנדל"ן, ואנחנו כל כך הרבה זמן מדברים על זה. אתמול היה לי עצוב לקרוא שמפעל חרסה, אחרי כל כך הרבה שנים, זה מותג, פעם היה במפרטי המחר, בדירות שמכרו, כל דירה מורכבת במפרט מחר שבעצם אומר מה יש בתוך הדירה. הבסיס של מפרט המחר היה מחומרי חרסה. קיור תוצרת חרסה, היה סלט תוצרת חרסה וכו וכו וכו. והענף היה מושתת על זה, וכל כך היה עצוב לקרוא שזה הולך להיסגר, שהמפעל כבר נסגר ויש שומרים בכניסה ולא נותנים לאף אחד להיכנס, והכל עבר לטורקיה. זה פשוט עצוב, וזה 150 או 170 אנשים הולכים הביתה, שעבדו שם במשך עשרות שנים. הכל כאן יהיה רק כסף, גם חרסה יכולים לשלם טיפה אחר, וזה מוצר ישראלי. גדלנו עליו, וכחלון לצערי הרב פשוט הרס את כל הענף ואת תחומיו, כמו חברות, דיברנו על חברות המטבחים שפשטו רגל, חברות ארונות קיר שפשטו רגל, המון אדריכלים שסוגרים את המשרדים, חברות שיווק שפשוט הלכו לעולמם, מכסות מורידות את כל האנשים שלהם, מורידות את התקורות, עוזבים את המשרדים, מכניסים כסף מהבית כדי לשרוד.
ונדגיש, הכסף הולך פשוט לחול.
הכסף הולך לחול, ואני בשבועיים האחרונים התחלתי לשמוע עוד פעם אנשים שרוצים להיכנס לפרויקטים בבטומי, בקפריסין, אומרים, אנחנו מבינים לאיפה זה הולך לארבע שנים הקרובות, אין מה להשקיע פה, אלא אם כן זה מציאה שבאמת נדיר למצוא, הם מזרימים את הכסף לחול. פשוט עצוב. זוגות צעירים שיש להם 200,000 שקל אולי כהון עצמי, ולא יכולים לקנות דירה בארץ, הולכים לקנות בבטומי או לא משנה איפה, או במקומות אחרים, ב-200,000 שקל בלי עזרה מהבנק בכלל, 50,000 יורו, יש להם דירה.
ואף אחד לא מבטיח שם במקרה הזה שבאמת הכסף הזה יישמר, שהוא יעשה משהו, זה נראה טוב להרגע.
זה נראה טוב להרגע, אבל יש מספיק חברות שנותנות גם ביטחונות, היום אנשים לא ממש נקרא פריירים, הם משקיעים בדברים כאלה, כאשר יש ביטחונות, יש, לא נמנה את החברות, כי אני חושב שגם אפילו אחד מהם היה אצלכם באחת התוכניות, נותנים צ'קים מראש, אתה רוכש דירה, אתה מקבל צ'קים, 12 צ'קים קדימה, יש כאלה שנותנים 9% תשואה. נותנים לך כבר את הצ'קים, הם אחרים גם להזכיר את הדירות. והדירה הרשומה שלך בטאבו, אם זה אמריקאי או אם זה בכל מקום אחר. יש אופציות היום. יש אופציות, ולצערי הם לא בארץ. הכסף הגדול הולך לחול.
טייף, אבל אנחנו נשאר היום במדינת ישראל, ויש לנו אורח שהוא משביח נדלן, והגיע אלינו...
אני חייב לספר...
כן, ריקו.
אני, סליחה, אני... בוא, אבל תספר רגע למאזינים מאיפה, ואז אני אתן לך איזה משהו.
הוא מהביקה, הוא הגיע אלינו מהביקה.
נכון. מביקת הירדן.
מהפריפריה.
פריפריה, כן.
פריפריה מזרחית.
בהיותי פעם מנהל שיווק של אחת החברות, הלכתי לאיזשהו פרויקט במודיעין לבחון אותו, קרקע שקנינו, קרקע שהיה שם כבר משרד מחירות ולא הצליחו למכור, לא משנה, בקיצור לא, לא היה לי אפילו מפתח למשרד מחירות המצוקמק כזה, שנים על גבי שנים היה, היה סגור. פגשתי שם נעולן, ככה התחלנו שיחה. והוא שואל אותי, מה אתה קשור? אמרתי לו, מה אני קשור? הוא אומר, תשמע, גם אני מתעסק בזה. אמרתי, וואלה, מה אתה עושה? חשבתי שאתה מנעולן. הוא אומר, לא, המנעולן זה מצוין. אבל דרך זה, אני יוצא לי המון המון דירות. אני קונה כמעט כל חודש דירה, ומוכר אותה מיד אחרי שבוע, שבועיים. הוא אומר, קניתי, אז זה היה, קניתי ב-400 אלף דירה, מעלה אותה ל-450, ומוכר. הוא מרקח, זה הכסף שאני עושה בחיים. קונה דירה, מוכר עוד 30, 40, 50 אלף שקל ומוכר אותה. שמע, הבן אדם גאון, לידי מהמנעולנות, קנייה מחירה מהירה, סיבוב קטן, אחלה, אחלה הכנסה.
רעיון טוב, רעיון טוב.
רק שאני עושה את זה עם הלקוחות. אני בעצם לא קונה את הנכסים, אני לוקח את הדירות של הלקוחות שהם רוצים למכור, משביח את זה ביחד איתם, ואז אנחנו מוכרים את זה בצורה מקסימלית ללקוח.
מדהים. כיסר, יש מסביבך
אדריכלים,
משפצים,
בדיוק.
וקדימה
הפועל. נכון. אתה מוזמן להאזין לנו, ריקו.
מה, נראה לך שלא, כמו כל שבוע.
אני אבחן אותך שבוע הבא.
רור.
כן, חמוד.
ואופר ואבי היקרים.
שלומי.
חברים, בואו נעזור לכולם לרוץ, יש שם גם את המרוץ, נראה לי, מרוץ האישה, משהו כזה בתל אביב.
כן, מרוץ נשים בתל אביב.
אז בואו נשים שלטי מחירה ביחד בתוך המסלולים ורוץ, ובואו נרוץ איתם ולך לקנות דירות. יש עוד דירות, בואו נרוץ, המחירים יעלו, לא יעזור כלום.
שמחנו, ריקו.
תודה רבה.
להתראות, חברים.
די, תודה רבה.
כל טוב, ביי.
טוב, אז אנחנו אחרי ריקו, שתמיד מוסיף לנו כל מיני...
כן, הפעם הוא הכניס לנו קצת דיכאון, לכבוד יום השואה נראה לי.
לא, לא. שלומי, ברוך הבא.
תודה רבה.
אתה מגיע אלינו מבקעת הירדן.
נכון, ממושב יפית.
מושב יפית.
מושב יפית, ליד מפגש הבקעה, מי שמכיר. יש שם עכשיו מסלול מרוצים בפצאל, לידינו ממש. הבקעה מתפתחת, תדעו לכם.
כן?
כן. אגב, זוגות צעירים שלא מצליחים לרכוש בית, הרבה מאוד מהם באים לבקעה. עוברים מהמרחב העירוני.
לזכור או לקנות?
לקנות, ממש לחיות. בבקעה אתה לא יכול לבוא לקנות להשקעה, אתה חייב לעבור ועדות. קבלה, ועדה כלכלית, בעצם להשתייך לקהילה, ולהיות חלק מהקהילה, בחלק מהמושבים אפילו לגור.
אתה ב-800 אלף שקל אתה יכול להרים בית צמוד קרקע מדהים.
לגמרי. יש בתים מוכנים. גם ב-450 ו-500 אלף שקל, וגם פחות. אתה לא יהיה פה בבקעה.
ואנשים נשארים לעבוד בבקעה, או...
כן, זה מתחלק באמת לחקלאים.
כן.
ליזמים ובעלי עסקים, ולסחירים, בעיקר בחינוך או ביטחון. יש את מעבר הגבול גשר אלנבי, שהוא מעסיק אלפי עובדים, לדעתי. עובד 24 שעות. יש עבודה. שוב, זה פריפריה.
ויש כאלה שגם באים לעבוד במרכז?
לגמרי, יש
כמה
המון.
כמה זמן זה נסיעה, נגיד?
שעה. מפה, מראש העין לבקעה, למרכז הבקעה שעה.
כאילו כביש 5, כן. לצומת תפוח.
תפוח, כן. למטה, יורדים, בול. מגיעים.
בול לצומת...
ואין המקרק. פקקים. פקקים זה רק במרכז, כביש 5 ואילך.
יפה.
כיף, פסטורלי, שקט.
זה... אתה יליד הבקעה במקור?
לא, בכלל לא דווקא. אני ירושלמי, מעל אדומים. דווקא באתי באמת מהמרחב העירוני. חיפשתי גם כן, כי אני סך הכל ב-32, שלושה ילדים. וחיפשתי לקנות בית, ואמרתי, איפה אני יכול לקנות בית ולא איזה דירה, שלושה חדרים בקומה רביעית וצפופה. חיפשתי מרחבים, קהילה, מקום לילדים, מקום פתוח, וקניתי נחלה חקלאית, ממש משק חקלאי. אז יש לנו כמה דונמים טובים של חקלאות.
מי מטפל בהם?
זה עשיתי, יש לי הסכם עם חקלאי בעצם, על העיבוד, אוקיי, שהוא מטפל. ואני בעצם מקבל את השכירות, והבית יושב על נחלה של כמעט 5.5 דונם. אוקיי?
אז יש לך גם צימרים או שלא מגיעים?
לא, אבל בדרך.
יפה.
כן, בדרך אני אדאג, אולי אשתי תדפל אותנו. דיבר תלוי בטאבה, כל האישורים שצריך. אבל לגמרי, שם זה ארץ אפשרויות הבלתי נגמרות.
יפה.
ממש, מרגישים טוב? לקשים חלום, כן, לגמרי.
אה, ציונות.
כיף חיים. גם כיף, גם ציונות.
איפה לומדים הילדים?
יש הכל, אצלנו הכל אזורי, יש בית ספר, יסודי אזורי, תיכון אזורי, גן, מעון.
אתה יודע מה היתרון? גם הבתי ספר של הילדים יש להם הסעות.
הכל הסעות. והם הולכים לבד, הם מאוד עצמאים אצלנו.
טוב, אתה מכיר את זה גם, כן, כוכבי יש את ההסעות. לעמי אסף היה, נכון בטח, אבל לא כמו בכפר סבא שההורים צריכים לקחת את הילדים.
אל תדאג, אנחנו עושים הרבה.
כן.
אצלנו זה הכל כזה קרוב, אז לא...
יפה. ומה למדת שהגעת לתחום הזה?
אז אני למדתי אחרי, אני כבר 10 שנים עצמי ב-2009, התחלתי את העולם היזמות שלי בנדלן, באתר שמאגד בתוכו את כל מקצועות הנדלן שנקרא MyEstate, עם שותף, בהתחלה התחלתי לבד, המשכתי עם שותף, ואחרי זה מכרתי את זה. עברתי לעולם התיווך, עשיתי תואר ראשון ושני בניהול, ניהול ארגוני שירות, במכללה אקדמית הדסה, למדתי פיקוח בנייה, ניהול פרויקטים, שמות מקרקעין, שאני גם מסיים עוד מעט, ייעוץ משכנתאות, לא, לא. דרך מכללת אפיק, השמאות. זה הכל היום אונליין. כמו שהרדיו הזה אונליין, אז הכל היום אונליין.
שמאות באונליין?
לגמרי.
כן. המרצה מעביר את השיעור.
יש כיתה רגילה ברחובות. אוקיי, לא הייתי שם העולם, בכיתה הכוונה. חוץ מלשלם, לא הייתי שם בכיתה. הכל מצולם. אתה לומד. הכל ביוטיוב או שידור חי. אתה יכול לדבר איתו עם המורה, עם המרצה. וזה מושלם. רק עושים אחרי זה סטאז' ולמדתי גם משכנתאות ויזמות בנדלן במרכז פישמן לנדלן באוניברסיטה העברית. למדתי המון המון בעולם הנדלן וההתמחות שאני בחרתי לעשות, עברתי פחות או יותר באמת את כל התהליכים בנדלן. התחלתי מליווי תהליכי נדלן עם הלקוחות ומה שאני בעצם מתבסס עליו היום זה השבחה של נכסים. זה התחיל מהום סטייג'ינג ובאמת ממשיך משם. שהום סטייג'ינג זה בעצם הכנה של הבית, ההשבחה שלו לפני המכירה שלו, זה משהו שמאוד מאוד נפוץ באירופה ובארצות הברית. בארץ לא יודע למה, זה לא...
אז בוא תספר לאנשים מה זה הום סטייג'ינג, בוא נפרט את זה רגע.
אז בוא נסביר.
נקח את זה, אדם רוצה לעולם... בית, נכון. היום. הוא בכלל לא שומע את המשפט הזה, סטייג'ינג.
נכון, אז נסביר. בוא נקח את זה שנייה לעולם הרכבים, דוגמה, כי אנשים באמת מבינים, יש מרכזי השבחה היום, שכל החברות הגדולות, שבן אדם מוכר רכב, אז אם הוא רוצה למכור אותו במחיר טוב, מחיר שוק לפחות, הוא חייב טיפה, אוקיי, לתקן אותו, לחדש אותו. נכון, פוליש וקס, אם יש תיקונים אפילו של פח, לתקן, הוא לא ימכור את זה עם הבמבות מאחורה של הילדים, הוא בעצם יעביר אותו השבחה.
ניקיון.
ניקיון, ונכון, ותיקונים.
תיקונים קטנים.
כן. נכון, וקוסמטיקה, דברים, אולי ריפודים, כל מיני דברים כאלו ואחרים. אוקיי. בבית אני פוגש המון המון אנשים, במיוחד היום שלא קל למכור דירה ובית בישראל. לוקח 6-9 חודשים, שנה אפילו, למכור נכס היום. לא קל בכלל.
תכף דרור יגיד
לא,
לנו.
לא, אני אראה לך תמונות מהבוקר.
יאללה, מעולה. אז אני אמשיך עד שתראה לי.
אתה תמשיך. אני...
בכיף. אז לא קל למכור היום, וכולם רוצים להשיג את המחיר הטוב ביותר, ושאתה נכנס ליד 2, אתה רואה כמה מחירי דירות שנמכרו באותו אזור, כי הכל היום נורא שקוף, רשות המסים פרסמת את כל הנתונים, כמה נמכר, וכולם רוצים להשיג את המחיר הטוב ביותר, אבל הבתים לא שווים. עכשיו, יש מחיר שוק לכל דבר, אוקיי? אותו בית, יש מחיר שבית שהוא דורש שיפוץ, מה שנקרא, יש בית שהוא סביר, יש לו מחיר, ויש בית שהוא משופץ, אוקיי? על כל אחד מהבתים האלו, אפילו שזה אותו בית, המחיר הוא שונה. ואנשים היום קצת לפעמים חושבים גבוה גבוה, ואומרים, אני רוצה למכור כמו
השכן שלי. ראיתי שהשכן מכר ב-2 מיליון, גם אני רוצה 2 מיליון.
האנשים במעלים את הסיפור הזה.
בדיוק, נכון.
ו?
אז מה מגיע? ואז הם לא מצליחים למכור, וגם מתווכים, חלקם, דווקא המתווכים המקצועיים, כן מנחיתים אותם ואומרים להם, תשמעו חבר'ה, צריך לעשות פה קצת שינויים, ואני עובד עם לא מעט מתווכים. אבל יש גם מתווכים שמעלים קצת את הערך של של הבית או של הלקוח ומנסים ולא מצליחים למכור, אז הם פונים אליי, אוקיי, או דרך המתווך או בעצמם, ואז אני מגיע ואני רואה, אני עושה בדיקה, ואני בעצם מסדר, מייפה, משביח את הדברים ברמה הקוסמטית, אוקיי? אם זה חידוש של המטבח והדלתות פנים ודלת כניסה וריצוף, אם צריך לתקן, להחליף הדבקה או להחליף ממש. אם זה לעשות כל מיני דברים דקורטיביים, פאנלים או לעשות כל מיני...
קודם כל, אתה עובד בבקעת הירדן או אתה עובד במקומות נוספים?
לא, אז אני אסביר. זה מתחלק לשתי מרחבים, אוקיי? מרחב כפרי ומרחב עירוני. עכשיו, במרחב הכפרי והעירוני שונים לחלוטין. למה? כי במרחב העירוני נתחיל איתו, אנשים שהם רוצים שהחיים שלהם משתנים, סגנון החיים שלהם משתנה, נגיד משפחה שגדלה משלושה לארבעה ילדים, פשוט כנראה תמכור ותעבור, אוקיי? וזה לא דווקא השבחה לפני מחירה, זה השבחה לאיכות חיים. בעיר פשוט הצרכים משתנים, עוברים בית. במרחב הכפרי, אנשים נשארים באותו בית, או כל החיים או רוב החיים, והם משנים את הצרכים בתוך הבית.
אז מתאימים את הבית לצרכים החדשים.
עושים הנגשה חדשה, כן.
נכון. ופה נכנס באמת האלמנט הזה.
רגע, אני רוצה דווקא לדבר על מחירה, כי זה מתחבר לזה בכיף, ונראה לי שזה גם שוק יותר גדול.
שוק יותר גדול. אני בעצם לקחתי את זה מעולם היזמות, כמו ש... איך קוראים לו?
ריקו.
ריקו. אמר לנו, ונכון, שבאמת זה תחום שהוא שמור ליזמים, שהם קונים מציאות, עושים שיפוצים קלים ומוכרים, אז אני עושה את אותו דבר עם הלקוח. אוקיי, אני מגיע, אנחנו יושבים ביחד, אני אומר לו מה צריך לעשות, מה נדרש, מה הוא צריך לקנות, מה אני. אני מגיע, יש לי צוות שלי, אנחנו צוות קטן של אני ועוד ארבעה, אם צריך עוד עזרה, אנחנו מביאים עוד אנשים, ומבצעים את כל העבודות.
מה תעשה? אם זה, בוא נלך רגע על, על בית למכירה במרחב עירוני. נכון. מה, אתה תצבע לו את החדר מדרגות?
לא, אנחנו נשנה את כל, בעצם אומרים, אין הזדמנות שנייה לראשים ראשוני. עכשיו, שבן אדם מגיע ברמה הפסיכולוגית לנכס, מי שרוצה לקנות את הבית, הוא מגיע קודם כל לשת הדלת בכניסה, אוקיי? אז אם זה דלת...
אבל אם הוא מגיע, הוא לפעמים מגיע גם מהכניסה מהרחוב.
אז מכל מקום, אני צריך לעשות את האפיון הזה.
האינטרקום של הבניין לא עובד.
אבל הוא אומר, הוא עושה את הבית, הוא לא עושה את
זה. אני עושה את הבית, נכון, אוקיי? ואני נכנס בעצם ברמה הפסיכולוגית לראש של הקונה, ונגיד, אוקיי, מאיפה הוא נכנס, מה הוא רואה בראש הראשוני, אני צריך לעשות בשניות הראשונות, שנייה, שתיים, שלוש, וואו, את אפקט הוואו. אז הדלת, פתח את הדלת, הקיר הראשון שהוא רואה, מה הוא רואה? צריך שיהיה פתוח, שיהיה יפה. ויש שם פתרונות מאוד זולים לעשות את הבית הרבה הרבה יותר יפה.
בצבע, בטפט, בחיפוי.
נכון.
באבנים.
בכל מיני אבנים, בריקים כאלה, דברים שהם זה גרושים, קוראים את זה בכל מיני חנויות כאלה לבית. ולעשות את זה עם כל מיני אלמנטים עיצוביים, שזה שילוב של באמת עיצוב ושיפוץ. עכשיו דוגמה אדירה במעל אדומים שעשיתי. יש שם הבתים של פעם, הדירות האלה, שהיו עושים מחיצה בין המטבח לסלון. אז שברנו.
עם החלון באמצע.
כן.
בחלון פקידת...
כן, יש כאלה, הפכו את זה לאי, כל מיני קומבינציות שאנשים עשו, אני פשוט מוריד, עושה את הבית פתוח הרבה יותר, מחליף את כל גופי התאורה, מחדש חדרי האמבטיה, אם זה גינה, מסדר את הגינה בצורה הרבה יותר נעימה ונגישה. כל המרחב הפנימי של הבית בעצם משתנה לחלוטין.
זה נשמע לי שמה שהוא הולך לקבל, אתה לקחת לעצמך. ההוצאה...
עלות ההשבחה.
האם היא שווה את זה?
קודם כל, הלקוח משלם על ההשבחה.
כן.
אוקיי? אני מבחינתו... הלקוח זה המוכר, אני מבחינתו כמו מעין קבלן. כמו קבלן שיפוצים שאני מתמחה בעצם בהום סטייג'ינג, בהשבחה לפני המחיר, אני מכין לו את הבית.
כלומר, אתה בא ואומר, אני לא עושה שיפוץ ועושה שבירת קירות ועושה...
אני כן שובר, אבל דברים שהם קוסמטיים.
סתכל, שאני אני חי את עולם הנדלן מספר שנים, גם דרור. כשאתה אומר איתי קצת, לא מדבר על צביעה, קצת החלפה, קצת זה, אנחנו מתחילים עם... בואו ננסה לדבר מספרים לרגע.
יאללה.
20, 30, 40 אלף שקל בכיף.
זה בין 10,000 שקל ל-50 אלף שקל.
יפה. עכשיו, האם ההשקעה הזאת...
מחזירה את עצמה?
מחזירה את עצמה.
היא מחזירה ומשלשת את עצמה. חד משמעית. מניסיון של כל הנכסים שליוויתי. חד משמעית. דוגמה, עכשיו באמת הדירה במעל אדומים, אוקיי? מי שבעצם מוכר משפחה עם הרבה ילדים, אז הארונות מטבח די מפורקים, אוקיי?
אז תחליף חזיתות?
החלפתי תצבע. חזיתות, נכון, בדיוק. והחלפתי את הידיות, אז כל החזיתות, לגמרי.
לא תיגע בשיש.
לא ייגע בשיש.
לא תיגע בקרמיקה.
קרמיקה, נכון. קרמיקה אני יכול לגעת, אין בעיה. אוקיי, לבית אני אעשה פוליש, אלה מכן רוצה הדבקה. בכניסה לבית עשיתי קיר טפטי מאוד מאוד יפה, ובעלויות מאוד מאוד זניחות. טפטים, החלפתי את הטפט בעצם בדלת כניסה, כל המשקופים של הבית, דלתות פנים, צבעתי, חידשתי, חדרים, גם כן דברים, קרניזים, דברים מאוד יפים, בעצם שילובים של צבעים, כל מיני מדבקות, כל מיני דברים יפים. היה בעצם ממש במרכז החלל של הבית, היה שם את המעין לזווה כזה, מכונות כביסה ומייבש, אוקיי? אז הוצאתי את זה, הפכתי את זה לחדר מחשב, וביחידת הורים יש שם שירותים מקלחת, שגם אותם משבחתי, שם יש שם מסתור כביסה, העברנו את זה בעצם לשם, העברנו שם נקודה של חשמל.
עלה 50,000 שקל.
אפילו פחות.
בוא תראה תמונות מהבוקר. אני משתף אותך, אני אנסה לתאר
לא, מה אנחנו מסתכלים. אולי אתה תנסה להראות את זה גם למצלמה למעלה.
לא, לא הצליחו לראות, אני אתאר, אבל אני אספר את הסיפור שפנה אליי עורך דין, שאמר, יש לי לקוחות שרוצים למכור את הדירת ירושה שהם קיבלו, בוא אתה תסתכל מקרוב ותראה איך נראית הדירה. נכנסתי לדירה וזה מה שאני רואה. היא כאילו ננטשה.
נכון.
פה איזה בקבוקי יין.
נכון, במקרה הזה גם חלונות. אני רואה שחייב להחליף פה, כן. הבית דורש...
הבית דורש להוציא את הכל החוצה.
נכון.
ולנקות אותו.
נכון, אפילו עלי קצת וילונות. ברזים כמובן, כל הסניטריה בעצם. לפנות דברים לא רלוונטיים. או שעושים עוד בקל הריצוף או מחליפים, או אם לא, אז שטיחים, דברים יפים בעצם.
אז אנחנו מכירים... אוקיי, זה כבר משהו אחר. כן. זה כבר דירה בעייתית אחרת. ואז אתה בא ואתה אומר, בית כזה... לפנות אותו, לנקות אותו, לצבוע אותו.
נכון, יש לי בעצם, אני עובד עם כל מיני חברות שלהם, שמאחסנות ציוד. אז יש המון בתים שהם קטנים ויש שם הרבה, המשפחה גדלה, והבית נורא עמוס. מלא מלא ספריות ושידות ושולחנות. אני מפנה את הבית, אני מרוקן את הבית. אני אומר להם, חבר'ה, בואו, אתם צריכים לתת הרגשה טובה, מי שקונה את הבית, הוא צריך לבוא ולראות בית פתוח, נקי. הוא צריך חוויה, אוקיי? שהוא בא ורואה בית עמוס, הוא אומר, איך אני יכול לחיות פה? אני צריך לגרום לבן אדם שרוצה לרכוש את הנכס, את הבית,
שהוא יתאב. יגיד
לעצמו, להתאהב, ולהגיד לעצמו, אני יכול להיכנס לבית הזה מחר. כי כל אותם הנכסים שאני הולך אליהם, כל הקונים שמגיעים, תמיד אני מתשאל את הלקוחות שלי, מה ההתנגדויות, והם אומרים, כן, תשמע, אנחנו צריכים לשפץ, עכשיו שיפוץ, מעבר להיבט הכלכלי, שהוא נתפס כ-100, 200, 300 אלף שקל, קל, יש גם היבט פסיכולוגי, אוקיי? זה לחיות בתוך ג'ונגל, בלגן. זה לא פשוט, זה למצוא קבלן טוב. לא פשוט למצוא קבלן טוב. זה תהליך, זה צריך להיות בבית, אם זה לבחור את הקבלן, זה תהליך שהוא הוא לא פשוט.
אתה פותר להם את כל הדילמות וכל ההתנגדויות.
בדיוק. זה win-win לכולם.
יש לך, גם, למשל, אביזרים שאתה משאיל לתקופה מסוימת ואוסף אותם חזרה?
נכון, יש לי גם דברים כאלו בעצם, אוקיי?
כדוגמה?
הכל, מספות, נגיד יש המון כאלה שיש להם מערכות ישיבה נורא נורא ישנות, נורא נורא מגושמות בסלון נורא קטן, אז אני מחליף להם את זה לספה של שלושה חלקים, אוקיי? ואם זה מזנון נורא ישן, אז או שאני יוצר להם מזנון מגבס או כל מיני דברים, או שאני מביא להם מזנון קטן,
אז זה עלול להיות מצב שהם לא רוצים למכור, שהם מתחילים להתאהב בבית.
גם זה היה לי, וגם היה לי מצב שקונים שקנו את הבית, אמרו, התאהבנו בבית, אנחנו רוצים אותו ככה.
ותשאיר את הריהוט.
אגב, זה מאוד נפוץ בארצות הברית ובאמת באירופה.
הם ממש,
שם הלקוחות יודעים להעריך את הדברים האלה ולשלם המון כסף על זה. ממש הם יוצאים מהבית לחלוטין. באה מהצוות, הלוואי ובארץ נגיע לרמה הזו, שבאה מהצוות, אני צורך עניין מביא מהצוות, משנים את כל הבית, את כל הריהוט. מי שגר בו יוצא החוצה, למלון או לדירה אחרת, כל הריהוט מפנים, הבית עובר שינוי מהותי לעיצוב אדריכלי מהמם. והמחירה היא בימים פתוחים, ונעשית בצורה הרבה יותר מהירה. בחודש אחד מוכרים את הבית, בערך המקסימלי שאפשר לקבל במחיר השוק של דירה משופצת. עכשיו, זה win-win לכולם. למה? כי המוכר בעצם מקבל בהשקעה די קטנה את המחיר המקסימלי שיכול לבקש על הנכס, בזמן הקצר ביותר. הקונה נכנס לבית שהוא כבר יכול להיכנס אליו. תמיד אפשר לעשות התאמות, מעבר. היא לא רוצה את המטבח הזה, אז אוקיי, נשנה. אבל זה מעבר. קודם כל, הם יכולים להיכנס מחר. השיפוץ הזה לא נמצא שם.
אתה לא מפחד שזה... דרור בטח מכיר את זה. עוד פעם, יש קונים שיכנסו לתוך בתים, ואז יש להם, הם רואים חלום אחר ממה שקיים.
בסדר? אבל לא. אם ידעת ליצור להם את הרצון להרגיש את החלום, והתאהבו בדירה, ואמרו, זה מה שאנחנו רוצים, הפוך, מה זה משנה, יש לך עסקה.
נכון, מה שאופר באמת אולי מתכוון, ש...
חתכת למישהו את החלום, ביטלת לו אותו, כי פתאום הבאת לו משהו אחר.
האתגר שלי, ואני נכנס לזה, שלהיכנס בעצם לראש של הקונה, אני בעצם מבעוד מועד, אני לא יודע מי הקונה, ואני צריך להתאים אליו את הצרכים. אז נכון, אני צריך להיות נורא אוניברסלי, נורא זהיר, ללכת על עיצוב... שהוא באמת ככה ביניים, לא יותר מדי קלאסי, לא יותר מדי וינטג', לא יותר מדי נועז ומודרני. למצוא משהו שהוא מצוין, שהוא טוב, שהוא מתאים לרוב האנשים שמסוגלים, ובאמת פה זה קורה, דיברנו על זוגות צעירים שבאים, הם די באים חנוקים, הם לוקחים משכנתה היום ממוצעת כמה? 800 אלף שקל משכנתה ממוצעת?
660.
אוקיי, וזה עולה.
ממוצע 670, אבל בואו נהיה ריאליים, מיליון.
נכון, קל. ואיפה שיפוצים ואיפה זה, אז הם באים חנוקים. אוקיי, וזה עוד עזרה מההורים והסבתא, וזה מישהו שנפטר, וככה קומבינציות שמנסים לעשות כדי לקנות, אז גם ככה הם באים חנוקים. אז לקנות איזה דירת 3.5 חדרים במיליון 800, 2 מיליון, ועוד לעשות שיפוץ, לא בטוח שאפשר. ואם יש מתווך בדרך, ואם יש יועץ משכנתאות בדרך, שהם חשובים מאוד, אז ואיפה עורך דין, איפה שמאי?
איפה מיסוי?
איפה מיסוי? אם דירה ראשונה זה קצת פחות, נכון, אם זה מעל 600, אז...
לא משנה, יש המון...
יש המון הוצאות, ואני בעצם מקטין, בגלל זה ווין ווין לכולם.
אנחנו נצא להפסקת שיר קטנה, ללשום, לגום מים, ונחזור תכף.
תודה רבה.
רחוב ישן בצהרי היום לצאת הבתים עם גג אדום במספרה ממול יושב אנטון מסתבר פסי רכבת חוצים שדה וגשר מעל הפסים חוצה מקולת בפלון בדואר בלי חלון כן כך נראית הירה שלי אם תעצור, אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה נדע לך שכאן הזמן לא הכרחי הנפח את הפח התח ועוד כמה חורים קדח ובונה חלון לבית המלון מתפרנס גברת שמיד אשתו של הקצר תמיד אומרת זה המצב עשבים שוטים כלבים וחתולים כן כך נראית הירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי אתה נמצא כבר בסביבה לא הכרחי כן כך נראה הירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה
עכשיו בשידור חי פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין
צהריים טובים צהריים טובים צהריים משובחים פרלמנט הנדלן רדיו סול באולפן דרור בוקצ'ין ואופר לוין ואנחנו מארחים את שלומי בן חמו מקבוצת
השבחה
אנחנו עלינו על בגדי עבודה
אנחנו צופים
אגב למה השבחה? השבחה זה שין בית חד שלומי בן חמו.
יפה, שבח.
גם שבח משון להשביח, מס שבח ודברים כאלה. וגם כי זה מתאים ונכון.
אחלה.
תגידי, איזה סוגי השבחה יש לנו ב...
אז יש בעצם השבחה קודם כל במגזר הפרטי והעסקי והמוסדי. אוקיי, במגזר הפרטי נתחיל, זה ההום סטייג'ינג, שזה בעצם השבחה לפני מחירה כדי להעלות את הערך המקסימלי של הנכס ולמכור אותו בצורה מהירה. יש לנו השבחה לאחר קנייה, אוקיי, אנשים קונים נכס שהוא לא עבר השבחה לצורך העניין, וזה תמיד קורה, עושים בעצם את כל ההתאמות בבית, אם זה מטבח, אם זה הסלון, אם זה פתחים שהם רוצים פתאום לפתוח.
אבל זה הרבה פעמים אנשים שבאים ועושים השבחה סלש שיפוץ יותר מסיבי.
יפה, אז לקרוא לשיפוץ, בסוף שיפוצניק שמגיע, לרוב הוא בא לבצע את העבודה. הלקוח אומר, אני רוצה XYZ, והקבלן, השיפוצים, בא לבצע. שזה נחמד וזה אחלה. אני, לפני התהליך הזה, קודם כל אני עובר תהליך עם הלקוח. אני יושב עם המשפחה, אני בודק מה המצב המצוי, מה המצב הרצוי, מה המצב הנוכחי של המשפחה ולאן היא מתקדמת, מה חשוב להם, מה הם אוהבים בבית, כמה זמן הם נמצאים בבית, מי נמצא בבית, מה השימוש שלהם בבית, מה עושה להם טוב, כמה זמן מבשלים, מה חשוב לאישה, מה חשוב לגבר, מה חשוב לילדים, מה פחות חשוב גם.
כלומר, זה הליך של עיצוב פנים.
זה תהליך של הבנה של הצרכים, ולהתאים את זה, נכון, גם באמצעות העיצוב, וגם באמצעות שיפוץ. שיפוץ זה חלק מההשבחה, ועיצוב זה חלק...
ויש לנו הבדלים בין אם זה זוג, אם זה משפחה שהולכת לגור וצריכה את ההשבחה שלה,
נכון.
או אם זה דירה להשקעה, לצורך העניין עושים אולי חלוקה למספר
נכון.
חללים, או... השבחה פשוטה ביותר כי הם מזכירים את הדירה.
נכון, ויש כאלו שנגיד יש להם דירה להשכרה או יחידות, והם רוצים להעלות את המחיר של השכירות, אז הם עושים השבחה לדירות האלה, כי יש דירות שהן מרתף או דברים כאלה שהם לא נוחים ולא טובים, אז עושים גם השבחה בעצם לדירות כאלו להשקעה. ויש השבחה לאיכות חיים, גם עדיין במגזר הפרטי, שבן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה לשפר את האיכות חיים שלי ושל המשתמשים בבית, ואת האיכות חיים של הנכס, כי נכס שמטפלים בו הוא שומר באמת על האיכות שלו, ואז גם פה אני מגיע ועושה אפיון צרכים ומה חשוב והכל, ומבצעים את העיצוב, התכנון והשיפוץ כמובן בסוף, זה בפרטי. בעסקי, אז יכול להיות באמת כל מיני שימושים של נכסים להשקעה כמו שכירות ודברים כאלו, או חנויות, אם זה כבר נעבור למסחרים ומרכזים מסחרים, שגם פה אני בעצם עובר עם הלקוח העסקי, בעצם מה הדרישות שלו, מי קהל היד שלו, מה התדירות, איך הם מגיעים, איך הם משלמים, איפה הקופה, כל דבר איפה הוא נמצא. ואני בעצם, הניסיון המקצועי שיש לי, אני יודע מה הלקוח צריך. לרוב, שמביאים קבלן מקצוע לבוא לעבוד, אז הלקוח אומר מה הוא רוצה. אבל לא תמיד הלקוח יודע מה הוא צריך. אז אני יודע מהניסיון שלי מה נדרש, ואני יודע לתרגם את זה בעצם לעבודה.
אני מוכן תוכנית לעשות עבודה. לעשות איתו... תקציב, לעשות לו את המפרטים ואת התקציב.
לגמרי, הכל. כתבי כמויות, אני עושה הדמיות, כל דבר שנדרש.
ואתה נכנס לנעליים של מעצב הפנים.
נכון, בשילוב של עבודות הביצוע והתכנון.
והפיקוח.
והפיקוח שאני, נכון, חשוב להגיד שאני תמיד, תמיד, תמיד נמצא באתר. אני תמיד נמצא עם הלקוח, שזה לא פשוט, כי בדרך כלל באמת בהום סטייג'ינג או השבחה לאיכות חיים, המשתמשים בבית, המשפחה, לצורך העניין, חיה שם. זה אתגר לא פשוט. אוקיי? לא פשוט בכלל, ותמיד צריך להיות נורא זהיר ולראות מתי הילדים מגיעים ולתזמן את העבודה. בניהול פרויקטים שלמדתי, אז אתה לומד איך בעצם לנהל את העבודה בצורה יעילה ונוחה, קל וחומר שאנשים גרים בבית, שזה תהליך הרבה יותר מורכב ולא פשוט.
ויש לנו השבחה מוסדית.
נכון, השבחה מוסדית, אני יכול לתת דוגמאות שעשיתי במעלה אפרים לדוגמה, אוקיי? יש להם ספרייה ציבורית ויש שם מועדון פייס של בית הקשיש. אז מועדון פייס של בית הקשיש זה מועדון רגיל, מבנה, שכנראה מפעל הפייס בזמנו עשה את זה עם קבלן או משהו, והיה צריך לעשות שם התאמות, אוקיי? היום נכנס כל העניין של נגישות, וצריך שהמבנה בעצם יהיה מותאם גם כן לנכים או בעלי מוגבלויות, שזה הדברים המובנים מאליהם, אבל גם להתאים בעצם, אם זה קיורים, אם זה שירותים, אם זה צבעים, אוקיי? אנחנו רוצים, אם המבנה הוא אפור כזה או משעמם, אנחנו רוצים להכניס חיים. אוקיי, אז בישבתי, בדקתי בעצם מה עושים שם בבית הקשיש, וראיתי שיש שם פעילויות וכל מיני מופעים כאלה נחמדים וקטנים. אז בעצם יצרתי מקום מבואה כזו של, שבעצם מתקבצים, שזה עדיין אינטימי ומספיק גדול כדי לארח את האנשים. וצבעים, והחלפה של מטבח שהוא הרבה יותר נכון, מטבח שהוא לא סטנדרטי. אם מטבח סטנדרטי יש לו את הגובה שלו, של השיש והדיות והקלפות, דברים כאלה, פה לא. פה מטבח עם נגר שמותאם לצרכים של הקשישים. אוקיי, שולחנות עבודה, זה לא שולחנות שקונים בחנות מסחרית. אוקיי, זה שולחנות עם נגר שמותאמים לצרכים שלהם. מה הם עושים? אז אני מתאים את הכיסא ואני יודע בדיוק איך הם יושבים ומה המרחב שלהם ומה הם עושים. הם צריכים שולחנות חזקים ושולחן אוכל. אז אני בעצם מתאים את כל, משבח את המבנה בהתאם לצרכים של הקשישים. אם זה מבנה של ספרייה ציבורית, אוקיי? אז מספרייה עם עידוף סטנדרטי ורגיל כמו של פעם, שזה די משעמם, אז אני מכיר את היישוב ומי נמצא שם, ויש שם ילדים ובאיזה גילאים ומה החתך והכל, אז עושים תוכנית של מידוף שלמה והרצפה שמתאימה וקיר מגנטים שיכולים ילדים לשים שם כל מיני דברים וקיר עם גירים כאלה יפים, וכל מיני מקומות נעימים לקריאה והתאמה של התאורה בעצם לגילאים ומקום לגיל הרך ולנוער, לא רק ברמת המידוף אלא ברמת השימושיות, אם זה ספורט.
בעצם אתה נותן one stop shop מרמת הייצוב, החשיבה, הקונספט, הייצוב.
נכון,
מרמת התכנון, תכנון רמת התקציב, שהוא יעזור ללקוח להביא את הכסף.
נכון. והלקוח, אני רוצה להגיד משהו, הוא חלק מאוד פעיל. זאת אומרת, הלקוח הוא לא אומר לי, כך מפתח, אני אבוא שזה יסתיים, ממש לא. אני נותן ללקוח להיות חלק פעיל מהתהליך. אחד בתואר שלמדתי, אז דיברנו קצת על איקאה ודברים כאלה, אז אומרים, למה זה כזה מוצלח? אומרים שאנשים בעצם שהם קונים משהו והם מרכיבים אותו, הם מרגישים שייכות אליו. זה משהו הרבה יותר עוצמתי. אותו דבר בהשבחה, שהלקוח הוא חלק מזה, ואני יושב איתו וחושב איתו, וחלק מהאלמנטים, מהדברים הוא קונה, אני אומר לו, הולך תקנה את האקססוריז, את הדברים האלו, הוא הרבה יותר מתחבר לבית. וזה עולם אחר. גם בפסיכולוגיה. אגב, ובהשבחה, אם יש פה היטל השבחה, בהיבט המיסוי, אז יש לו פה הוצאות, אז יורד לו מהיטל השבחה.
שזה תמיד, ובשביל זה צריכים לזכור לקוחות עיקרים, לבקש, כן, לבקש חשבונית מס מסודרת.
נכון. היום יש חובה כבר לחסו חוק המזומנים, היום להיות קבלן זה כבר לא כמו פעם.
נכון, זה לא כמו פעם, אבל אנחנו יהודים ואנחנו יודעים לעוות את ה... אנחנו יודעים להתעסק עם זה כמו שצריך. בוא נגדיר את זה ככה. אמרנו, אז יש לנו השבחה מוסדית, השבחה מסחרית.
מסחרית, מוסדית, נכון.
זה מאוד מאוד דומה.
נכון, נכון. מרכזים מסחרים יותר, חנויות, דברים כאלה, כמו שבסופרים היום יש מלחמה שלמה בעצם על המקום, במדף, על הבמות.
אבל בדרך הסופרים, אם זה רשתות, אז יש להם את המחלקה שלהם, את הפלנוגרם שלהם, יש להם את ה... ואתה יותר ברמת הביצוע. אלא כן מדובר ברשת פרטית או...
נכון, פחות אני עובד עם סופרים, אבל כן עם מרכולים, כן עם כל מיני דברים שאני חושב עם הלקוח על רווחיות, אוקיי? גם סופר, סופר זה דוגמה קלאסית, כי סופר חי על זה, על הרווחיות, איפה לשים את השוקולדים בגובה של הילדים, ודברים, איזה מותג לשים ליד איזה מותג, כל המלחמות האלו.
באיזה גובה?
באיזה גובה, ואיזה מקום, והריחות, ו...
הפלן.
בדיוק, אז התכנון הוא חלק מאוד משמעותי.
טוב, בוא נדבר קצת על השבחה כפרית.
זה נראה לי הדבר. השבחה כפרית.
תשמע, אתה עד עכשיו דיברת עם המון המון פשן ותשוקה, עם תשוקה מטורפת על כל ההשבחות עד כה, נכון לדרור? אפשר להרגיש את זה.
איזה כיף.
ועכשיו אתה בא מהכפר, אתה גר למעשה ביישוב.
אני גר בכפר לגמרי, כפר זה עולם אחר. אז יש את כל המושג שהוא כבר מאוד נפוץ והוא לא חדש, כל העניין של התחדשות עירונית. שזה תחום שהוא באמת רק הולך ומתפתח עם התמ"א 38 ופינוי בינוי וכל מיני הזדמנויות נדל"ן שנכנסות לשוק כדי בעצם להתאים את המרחב העירוני למצב, אם זה באמת בתמ"א 38, אז לחזק את המבנה, ועל הדרך גם להוסיף קצת קומות ולהרוויח את המרווח היזמי במחירה של הדירות וכל מיני פרויקטים. אז אני חשבתי שאפשר לעשות התחדשות כפרית, אוקיי? שזה שילוב של באמת השבחה עם התחדשות הכפרית, שזה שונה. אין פה הזדמנויות נדלן קלאסיות כמו בעיר, אבל קודם כל חידוש של פני הכפר. אוקיי, חידוש של פני הכפר, שזה יכול להיות מושבים, קיבוצים או יישובים קטנים, ויש תקציבים לדברים האלה, המדינה כן משקיעה בדברים האלה, רק צריך לעשות מחשבה. אני אומר שכל דבר צריך לחשוב ולתכנן לפני הביצוע. ובאמת, אם אנחנו לוקחים את המרחב הכפרי ומחדשים אותו, אם זה מבנה ציבור, ואם זה תשתיות, אוקיי? ואם זה הזדמנויות נדלן שיכולות להיות באמת במרחב הכפרי, כל מיני, כך דוגמה את עמק המעיינות, אוקיי? שזה אזור שמה שנקרא עמק בית שען, שמאוד התפתח, אוקיי? ובקעת הירדן עכשיו שמאוד מתפתחת בתיירות והערבה וכל מיני מקומות כאלו, אז נפתחות שם הזדמנויות למרכזי מבקרים, על נחלות ועל שינוי ייעוד ועל על הצימרים, והתחדשות כפרית זה משהו לדעתי שיהיה הדבר הבא, כי א' כל, אמרנו באמת, קשה לרכוש היום דירה במרכז, בפריים לוקיישן, זה נורא נחמד, כולם רוצים תל אביב וזה, אבל המון המון חבר'ה הולכים לפריפריה, ראינו מה קורה בחריש, אוקיי, או בקריית גת, שזה די היה פריפריה, היום זה כבר ממש לא פריפריה, הכל מתפתח שם, ועמק המעיינות, נראה אתכם הולכים קונים שם נחלה, זה בכלל לא זול.
עוד שבחצר שלכם יש את המעיינות.
נכון, שזה מהמם. אנחנו לא קרובים לסחנה בכל האזור הזה. אז הרבה מאוד חבר'ה מגיעים מהמרחב העירוני למרחב הכפרי, גם בגלל המחירים, גם בגלל הזדמנות הנדלן שאפשר לעשות, אתה יכול לעשות בית אחד או שניים, יחידות, צימרים, מרכזי מבקרים, כל מיני אתרי תיירות שנפתחים, כל כביש 90, הרבה נוצרים, צלבנים שמגיעים.
אני חייב להוסיף דרך אגב, מההיבט המקצועי שלי, גם הבנקים היום
מאפשרים יותר
קצת. מאפשרים, יותר פתוחים, יותר מוכנים לשמוע על...
לא מספיק, אבל אתה צודק.
אם פעם זה היה בלתי אפשרי, היום זה אפשרי פלוס.
מגבלות של עד 60% מ...
כן, כי עדיין, עוד פעם לא כל הבנקים.
אתה יכול גם הלוואה מסחרית ולא רק משכנתה.
כן, נכון. אבל היום יש יישובים שאתה יכול עדיין לקבל רק, נניח, הבנק הכתום, לקבל ממנו הלוואה בסניף ספציפי שיודע להתעסק.
נכון, מדויק.
ויש יישובים שאין לך בעיה לקבל את זה מכל הצבעים של הבנקים, האדום, הכחול והכתום. לצורך העניין, לקבל הלוואת משכנתה רגילה. נכון שהריביות קצת יותר גבוהות, כי זה לא קרקע טאבו עירוני.
נכון, זה ברשות בעצם.
זה ברשות, ויש לנו כל כאבי ראש, אבל עדיין מאוד מאוד קל להיכנס לבנייה ולממן את כל הדבר הזה.
נכון, וגם העלויות של הבנייה היא מאוד מאוד זולות יחסית.
זה כן, עלויות בנייה, תמיד אני אומר, עלויות בנייה...
מחיר למטר, בוא נדבר מחיר למטר. המחיר למטר
לא.
זה...
העלויות מה, מעל הקרקע.
כוח עבודה זול, החומרים הרבה יותר זולים. לגמרי.
החומרים, אבל אם אני תיקח את הבית הזה ותבנה אותו פה בראש העין או בכפר סבא, העלויות יהיו לך אותו עלויות, מה שהמרכיב העיקרי בסופו של דבר זה הקרקע. אבל עדיין יש...
הוא טוען, שלומי, שמעבר לכוח העבודה, הברזל יותר זול, הבטון יותר זול,
כל תשומות הבנייה הרבה יותר זולות.
כי אתה קונה את זה מקומי?
נכון.
מפעל גשר מפיע את זה ישירות אליו, מאשר שיעבור דרך המרכז, דרך אשקלון.
הוא חושב שהוא קיבל בטון, הוא קיבל גבס.
לא, לא, תתפלו, הכל עובר, הרי כל בנייה צריכה לעבור היתר, ומהנדסים, הכל עובר פיקוח.
אני יודע דרך אגב שבביקה יש המון בנייה קלה יחסית.
נכון, מה שאין את זה באמת במרחבים עירוניים, לא מאשרים בכלל בנייה קלה.
המון בנייה קלה של עצים, בתי עץ.
נכון, פחות עץ בקיץ של הביקה, 50 מעלות, כל כך ישרוד, אבל... אבל לגמרי בנייה קלה מפאנלים, זה גרושים, אפשר לעשות בית.
אתה מדבר על פאנל מבודד כאילו?
כן. היום זה פאנל מבודד.
אתה יודע, מייטק כאלה, חברת מייטק כזאת.
לא, זה מגיע עם קלקר.
לא, אני מכיר את ה...
בדיוק, זה מושלם, אפשר לעשות עליו חיפוי שליח, תקרילי, צבעוני, שזה נראה מהמם. עליות מאוד 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 זולות, גבס בפנים. אפשר לעשות בית, חלומות, וילה, נדבר על 200 מטר.
שגם המשקל של כל הווילה זה 200 קילו בערך.
נכון.
אתה יכול להזיז אותה.
עלויות למטר, נגיד אם אנחנו משווים במרכז, אנחנו מדברים על אלפי שקלים, 8, 9, 10, 16
גם צפון.
לא, תיקח בית רגיל, וילה אתה מדבר.
צמוד קרקע.
צמוד קרקע במרכז, 7 נניח.
יותר מ-7.
7,000 למטר.
לדעתי אפילו יותר. כולל הכל.
נו, וכמה אתה תמצא את זה ב...
החל מ-2000 עד 6,000 לצורך העניין. אוקיי, תלוי ברמת גימור, אבל כולל הכל. זאת אומרת, ברמה שאתה נכנס הביתה. לגמרי. אחרי הם הרבה יותר משתלמים, הרבה יותר טובים.
אופר, נראה לי אנחנו יוצאים מפה, במקום לפנות מערב, אנחנו עושים מזרחה. כמה תיירות אתה פוגש באמת במקעה?
אז הבקעה לאחרונה התחדשה בהרבה מאוד תיירות. תמיד הייתה, אבל עכשיו אצלנו במועצה החליטו באמת לשים דגש על העניין של התיירות. וקודם כל יש את כל הדרך שישו עבר שם, אז כל
מהמנזרים ועד הירדנית.
נכון, יש שם את קסל אל יהוד, ונכון שיש שם מאות אלפים בשנה שמבקרים. יש בתי הערכה קצת, יש צימרים, יש מרכזי מבקרים. עוד לא מספיק, אבל לגמרי יש שם הזדמנויות נדלן מטורפות.
זה נשמע, אני לא יודע, לי עולה בראש התוכנית כביש 90 של מודי ברון.
כן, כן.
ודווקא האזור הזה היה אזור לא... אז זה היה אבל לפני 3-4 שנים.
אבל בואו תראו את הערבה, הערבה לדוגמה, איך התפתחה, שם תיירות הם קיבוצים, מגיעים מגרמניה, כל התיירות, בכלל כל הנמל הזה שעשו שם, שזה הכל שם לואו קוסט, מגיעים מכל העולם לשם לראות את הקיבוצים ואת היישובים ואת האקולוגיה.
נו, ולמה זה לא קורה בבקעה בתור...
זה מתחיל, זה לאט לאט.
שמע, דרור, היה לי אפרופו חבר מכר מצ'כיה, שנסע לעובדה.
על יום רציתי לדבר איתך על הבית מלון שם.
אחרי זה נדבר.
אוקיי.
שנסע, היא נחת בעובדה, ובתל אביב ירושלים היה בסך כל יומיים, בתוך השבוע שהוא היה.
כן.
לא עניין אותו, הוא היה באילת, והוא היה בים המלח, והוא היה באזורים האלה.
לא, פוטנציאל. הרי גם התוכנית, לדעתי של מודי, אומרת, תראו איזה פוטנציאל מטורף יש פה, ובאיזשהו מקום התפסס לנו. אתה יודע, אתה אומר לי, בקעת הירדן, אני ישר מחליק באוג'ה. יושב
האוג'ה היום עוד התפתחה, אתה יודע.
כן, לא, אני הייתי לפני שנתיים, הייתי בים המלח במהלך השבוע, ולקראת סוף שבוע, בני בא לבקר אותי, ועשינו את כל כביש 90 עד פצאל באמת, ובצומת הביקה עלינו למעלה, וזה היה כיף לנסוע.
מרחבים, ירוק, עכשיו זה העונה, נכון.
כן, כן.
מוצא, השנה הייתה שנה באמת ברוכה בגשם.
באיזשהו מקום, בתור מישהו שאוהב את הביקה ופספס, אני חושב שאנחנו פספסים אותה.
לגמרי.
אנחנו כישראלים, לא מדבר על תושבי הביקה.
אני מסכים לחלוטין. תושבי ישראל פחות מכירים את הביקה, רק עוברים דרכה.
אני זוכר, תקשיב, כשאני הייתי חייל,
אתה צודק.
אז מפגש הביקה היה מקום מאוד מאוד עומה.
מאוד.
אחר כך אני זוכר שעברתי והוא היה כאילו נטוש.
נכון.
לא יודע איך הוא היום, אבל...
תשמע, אתה יודע מה, אני מנסה לחשוב על... עזוב, אם אתה לא נמצא שם בטיול, מתי פעם אחרונה היית במצדה? לא, אני, מתי פעם אחרונה הייתי במצדה? 20 שנה שהלכתי לבקר שום חבר שנשאר שבת בערד. שאל אותי מתי פעם אחרונה הייתי באזור צומת עמיעד, לפני שבועיים.
עמיעד?
לא, אני אומר באזור הצפוני.
אה, אוקיי.
נכון.
לפני שבועיים.
בסדר. פושפינה, זה...
זה אזורים שאנחנו יותר נגישים, יותר קל לנו להגיע אליהם.
לא, אתה טועה, זה מה שאני מנסה להסביר, שמפה, מפה עד הירדן, כמה זמן?
עד בקעת הירדן שעה. שעה. מקסימום.
פחות.
תלוי, אני אומר, תלוי איפה.
אתה עולה על כביש 5,
אתה... אם זה גיטית, אם אתה מדבר על גיטית, אפילו 45 דקות.
עזוב, פצאל. צומת הביקה.
50 דקות.
אנדרטת המסוקים.
נכון.
טיק טק, מה?
לגמרי.
אנחנו מפספים, כאילו אני מייצא, אני תופס אותך בתור... פריפריה
לא ממומשת, שלדעתי, אם כבר הזדמנויות נדלן, זה הדבר הבא. המחירים כן עולים באופן יחסי, אבל בואו נדבר שנייה קצת על מחירים, על קרקע, אוקיי? אז היום 100,000 שקל עולה בעצם פיתוח, ברוב היישובים. פלוס מינוס, תלוי איפה, אבל זה 100,000 שקל. ואם זה יישוב שהוא חקלאי, אז מקבלים נגיד משבצת חקלאית, אז משלמים 300,000 שקל פלוס מינוס צפונה, תלוי ביישוב.
כן, קרקע ממוצעת בסביבות 300-400,000 שקל, קרקע נורמלית.
אז בוא, אצלנו זה 100,000 שקל. הקרקע חקלאית, אוקיי, שזה כמה עשרות דונמים, 40, 50, 80 דונם, אוקיי, לחקלאות, אז 300,000 שקל צפונה, שזה כולל מניה ביישוב, שהרבה מאוד יישובים יש להם משקים משותפים.
גם על החקלאות הזאת אתה יכול להתפרנס.
החקלאות מתפרנסים מהתמרים בצורה נהדרת. יש לנו את האננס, ויש לנו עוד מלא גידולים ופלפלים.
אנחנו נביא את האננס לפה ופלפלים.
אז אני, נכון.
אבל...
אז נעשה תוכנית אולי מעניינת נוספת, ונביא תמרים.
זהו, אנחנו צריכים לבוא ובקר.
הביקה זה מקום באמת נהדר, מהמם. מי שדל תקציב ורוצה, לא רק מי שדל תקציב יבוא לביקה, אבל מי שגם אין לו מספיק תקציב להגיע ורוצה איכות חיים ברמה מאוד מאוד גבוהה, יכול להגיע לביקה.
אבל הוא נשאר להתפרנס באזור, הוא לא נשאר
לא
לעבוד.
בוא נדבר שני רגע פריפריה של תל אביב, אוקיי, מחולון לתל אביב או מראשון לציון, לא יודע,
רוצה לעבוד באזור התעשייה של ראש העין.
כמה זמן נסיעה יש לכם פה?
דרור, כמה זמן נסיעה ברכב מיישובך או יישובי?
היום לקח לי מכפר סבא, אלינו למשרד, 35 דקות.
באיזה שעה?
10.
אז דבר איתי בשעה בבוקר.
שעת עבודה נורמלית?
7 אתה יוצא?
אם אתה יוצא, אם אתה בצומת הביקה ב7, אתה ב8 פה.
נכון.
אין פקקים.
אין פקקים אצלנו. אין רמזורים, אין כלום. 6,000 תושבים, 21 יישובים, יישובים קטנים. 250 אנשים.
תשמע, זה לא חוכמה לעשות את זה למרכז...
לא, משפחות. כמה משפחות? אתה ביפית?
55 משפחות.
זה מעט מאוד. זה נורא קשה לנהל יישוב קהילתי כזה.
לא, יש בריכה לכולם.
אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו גלשנו לעולם הבקעה, ואנחנו צריך מסיים את השידור שלנו.
אז
בוא נחזור שנייה, כמה דקות אליך.
בכיף. הבקעה, דיברנו על ההזדמנות נדלן בבקעה, אוקיי? כי הבקעה זה באמת מקום שהוא לא ממומש, עדיין מקום בתולי.
אני אומר למי שמאזין לנו ומחפש הזדמנויות נדלן בבקעה, לא להתבלבל, להרים לך טלפון.
לגמרי.
מי שחי באזור של, כמובן, הבקעה, אבל גם בעד מודיעין ובמרחב של השפלה, וחושב על...
המרחב כפרי ורוצה...
רוצה למכור ואומר, רגע, אני רוצה לראות תפיסה אחרת, שירים לך טלפון.
חד משמעית, מוזמן באהבה.
ומי שמרגיש שהבית שלו צריך לעבור שינוי,
או לאיכות חיים, נכון, או התאמה, או בעצם הוא רוצה למכור אותו ולא מצליח, או שאין הרבה אופציות, זה או להתפשר במחיר, או לעשות השבחה. ובהשבחה, בוודאות הוא מחזיר את ההשקעה, אני מתחייב לזה גם.
אתה דרך אגב, אתה גם משווק לו את הפרויקט?
אני יכול לשווק, או שעובד עם תווך, אני עובד עם המתווכים, לא נגדם.
נהדר.
כן.
שלומי בן חמו. שמחנו מאוד לארח אותך כאן בתוכניתנו פרלמנט הנדל"ן ברדיו סול.
תודה רבה.
מי שמעוניין ליצור איתך קשר, איך עושה את זה?
טלפון, אפשר?
ברור.
מעולה, אז טלפון שלי זה 054-917-4707, או שתי אתר שלומי.ביז באינטרנט, גם כן אפשר למצוא אותי.
שלומי.ביז, רושמים שלומי בן חמו, השבחה.
נכון, בדיוק, שלומי בן חמו, השבחה.
בטח יש שם תמונות לפני, אחרי, כאלה.
נכון, נכון, נכון. או פשוט בפייסבוק, השבחה, יזמות שיווק נדל"ן. אני גם יכול ללוות את התהליכים עם הלקוח, לעזור, לייעץ, אני תמיד אוהב לעזור, אני אוהב את העבודה שלי ועושה את זה בכיף.
שומעים ורואים, ואותנו שכנעת כמובן.
כן, כן,
אנחנו נוסעים מזרחה עכשיו, עזוב.
בתשוקה שלנו.
אנחנו נוסעים עכשיו מזרחה, אופר,
עזוב. יאללה.
תן לי לחזור עכשיו לרמת גן.
שבוע הבא אנחנו מארחים פה את יובל ושלומי וטרו, שני משפחה של גינות ונוף. מדהימים. חבר'ה, גם על הכיפק, נהנה מאוד, דרור מבטיחה בתוכנית איתם. תודה לריקו שהיה איתם בתחילת התוכנית, תודה לשוקי אברהם, הטכנאי שלנו. השבוע לא יהיה את התוכנית של דוקטור אירן אגו, אתם מוזמנים לקצת מוזיקה. אנחנו נתראה בשבוע הבא. המשך יום טוב, תודה שלומי, תודה דרור.
תודה
היה כיף
להריח
אותך שלומי.
כיף, תודה גם לי, היה לי כיף להתארח. שמח הצוצות בלילה במיטה מכוון את התנועה בלי לדעת לאן נוסע במונית לא זוכר את הכתובת כל כך הרבה זמן